אוקיי. טוב, תודה רבה, ערב טוב לכולם. אמרו לי שיש כאן שילוב גם של אנשים כישורים בתחומים שאני לא מתיימרת להבין בהם, וגם אנשים שהתעניינו בעמדותיי שלי. אז אמרתי שאני יכולה, זאת אומרת, מכון ויצמן זה לא היה המקום שאליו אני הייתי מגיעה, אבל אמרתי, אני כבר יודעת איך להתחיל את ההרצאה, כי אני לא הייתי משהו במתמטיקה, זאת האמת. אבל הלכתי למגמה ביולוגית, אני מאוד אוהבת חיות, ועד כדי כך אוהבת שאפילו קיבלתי את הפטור מניתוח הצפרדיה בשישית. זה דבר שלא עושים כבר היום בכלל. אבל המורה למתמטיקה קרא לי, אמא שלי, מאחר ומגמה ביולוגית, יש שם מתמטיקה ברמה גבוהה, כך היה לפני 300 שנה, קרא לה המורה למתמטיקה ואמר לה, תשמעי, היא אולי רוצה להיות בביולוגית, אבל מתמטיקה היא לא יודעת, והיא לא תוכל להיות בביולוגית. ואמא שלי הסתכלה עליה ואמרה לו, אדוני, אז היא לא תדע מתמטיקה, העיקר שהיא תהיה בן אדם, והיא תבחר באיזה מגמה שהיא רוצה להיות. אז מאז מתמטיקה אני לא יודעת, אבל אני משתדלת להיות בן אדם גם בפוליטיקה, וזה מקום שדי קשה להיות בו בן אדם. ואני כאן הערב קודם כל לעשות כמה דברים. קודם כל להודיע שאני מתמודדת בראשות התנועה, שזאת המפלגה שלי שהקמתי כבר בשנת 2013, כשחזרתי לפוליטיקה. זאת המפלגה שאיתה הקמנו ביחד עם מפלגת העבודה את המחנה הציוני, כארגון גג, אבל אני צריכה לחזור ולהזכיר אותה, כי במשך השנים האחרונות, בעצם כשדיברתי, דיברתי בשם המחנה הציוני, עבור המחנה הציוני, וקצת הזנחתי את השם הזה של התנועה, וזה מציב לי אתגר לא פשוט עכשיו, שאני צריכה לחזור ולהתמודד ברשות התנועה. את הדרך שלי לעומת זאת לא שיניתי במהלך כל השנים, ועליה אני רוצה לדבר איתכם כאן. ובעצם אני אשתמש במונחים של ווייז לאומי, מה אנחנו צריכים לשים, מה היעד שאנחנו צריכים לשים בווייז הלאומי שלנו, לאיפה אנחנו צריכים ללכת בגדול, מה קורה לנו תוך כדי כך שאנחנו לא שמים לב לאיפה לוקחים אותנו, מה צריך לעשות עד הבחירות, מה אני מקווה שיקרה בבחירות, ולאיפה מדינת ישראל יכולה ללכת. אז במונחים של ווייז לאומי, אנחנו צריכים לחזור אחורה 70 שנה למשהו שבאמת קבעו אלה שהקימו את מדינת ישראל, שזה החזון של המדינה שלנו, שזה מגילת העצמאות, שקובעת במשפט אחד, דרך אגב מסמך מדהים, אבל אם אני צריכה לסרטט אותו במשפט אחד, זה ישראל היא מדינת הלאום של העם היהודי, ויש בה שוויון זכויות מלא לכל אחד ואחת מהאזרחים החיים בה. מדינה שמושיטה את ידה לשלום, אלה העקרונות עליהם חתמו בזה אחר זה, וזה מדהים לקרוא את זה, באו הרוויזיוניסטים, ושהורה השתייכו לקבוצה הזאת, ובאו הסוציאליסטים, שהם היו לימים שותפי למחנה הציוני, ובאו החרדים, ובאו הקומוניסטים, וכל אחד ויתר על משהו. לקרוא את הטקסטים שהם אמרו אז לפני שהם חתמו, זה מדהים. כי הם אמרו, אנחנו לא שלמים עם כל מילה, אבל מה גדול היום הזה? אנחנו מקימים לנו מדינה. עכשיו, אני יודעת שזה יישמע אולי דרמטי, אבל על זה אנחנו צריכים להיאבק היום. כי המובן מאליו שהיה ב-48' והיה הרבה מאוד עשרות שנים אחר כך, המובן מאליו שליווה אותנו גם במלחמות ישראל וגם בתהליך השלום, המובן מאליו כבר לא מובן מאליו יותר. ואני כאן כדי להשמיע את הקול הזה, ואני מראש אומרת לכם שלא אכפת לי איך תקראו לי ימין, שמאל, מרכז, צהוב, ירוק, סגול, מה שאתם רוצים. אני לא מאלה שמפחדים ולא מתכוונת לפחד לומר את עמדותיי מחשש שמישהו ימתג אותי ויתייג אותי ויעשה את כל מה שנתניהו עושה לנו כל השנים האחרונות. אוקיי, אז בווייז הלאומי הזה, במשפט קצר, מדינה יהודית ודמוקרטית, מדינה בטוחה בארץ ישראל. כדי לשמור על מדינה יהודית ודמוקרטית, קודם כל צריך לדבר בינינו לבין עצמנו, מה זה אומר מדינה יהודית? אז מדינה יהודית היא כמובן מדינת העם היהודי, זאת איננה מדינת הלכה, ולכן התפיסה של מה המשמעות של מדינה יהודית היא זכותו של כל אחד ואחת מאיתנו להביע עמדה, זה לא מונופול ולא צריך להיות מונופול של המפלגות החרדיות במדינת ישראל וגם לא של הרבנות, מאחר והתפיסה היא תפיסה לאומית ולא תפיסה דתית. וכמדינת העם היהודי אנחנו צריכים ליישם משהו שקשור להיסטוריה שלנו, שקשור למסורת שלנו, שקשור לדברים שאנחנו רוצים שיקבלו אפיון בסמלים של מדינת ישראל, אבל זה גם צריך לתת ביטוי לערכים של העם היהודי, ואני עוד יחזור אליהם. ומדינה יהודית ודמוקרטית, זה אומר שכדי לשמור עליה ככזאת, אני צריכה דבר אחד בסיסי, שהוא עניין של מספרים, אחרי שהודיתי שאני לא משהו במתמטיקה, אבל בכל זאת אנחנו צריכים רוב יהודי. זאת אומרת, שלא נתבלבל, אין מצב שבו יש מדינה יהודית ואין בה רוב יהודי. ולכן, בדרכי, אחרי שמיליתי את המילים האלה בווי של יהודית ודמוקרטית ובטוחה בארץ ישראל, אני רוצה לעצור בתחנה. ואני רוצה לעצור בתחנה שבה אני נפרדת מהפלסטינים, מיליונים של פלסטינים שנמצאים היום בעזה וביהודה ושומרון. אני מעדיפה לעצור בתחנת השלום, האמת, ולהגיע להסכם. למה הסכם? יש לו הרבה יתרונות. זה מסיים את הסכסוך, זה נותן לנו גבול מוכר, זה מאפשר בצד השני שתהיה מדינה מפורזת, וכבר הפלסטינים הסכימו לדרישתי שהמדינה בצד השני תהיה מפורזת. בקיצור, הסכם נותן לנו שורה של ביטחונות שיאומצו על ידי מועצת הביטחון, ולפחות, אני דרך אגב שלא להסיר ספק, אני לא מאלה שמסתכלות על שלום באיזה מובן ככה רומנטי, שנחתום על הסכם ומיד נחיה פה באושר ואושר, זאת שכונה קשה והולך להיות קשה גם ביום שאחרי, אבל לפחות אני מסרטטת מציאות שמתחילה להיות אחרת. אממה, בשביל לחתום על הסכם צריך שני צדדים. והפכנו לאיזה שיח פנימי ישראלי שמדבר כל הזמן בשאלות, יש פרטנר או אין פרטנר? לצערי הרב, ויש לי ביקורת על הצד השני. ולצערי הרב, במרץ שנת 2014, ב-17 למרץ, בפגישה של אובמה ואבו מאזן, שהונח על השולחן מסמך שאנחנו הכנו אותו עם האמריקאים, והיה בעיניי מייצג עקרונות ראויים ומאוזנים, לא ניתנה תשובה על ידי הפלסטינים. אבל ממתי אנחנו, הציונים, תולים את היעד שלנו, או את מה שאנחנו רוצים לעשות, והופכים את עצמנו כבני ערובה בידי הצד השני? מדינת ישראל קמה על בסיס בין היתר החלטת האום, זכויות היסטוריות ועוד, והערבים לא רצו. אבל למה הדיון הזה בעצם אם יש או אין פרטנר? כי כשאין פרטנר, זה מאפשר לממשלה הזאת לקחת אותנו לכיוון אחר לגמרי, שעליו תקף אני אדבר. כי כשאנחנו עוסקים בלהאשים את הפלסטינים, אנחנו לא שואלים את עצמנו, רגע, מה קורה לנו ולאיפה אנחנו רוצים ללכת. ולכן אני חוזרת לווייז, יהודית ודמוקרטית ובטוחה בוודאי, בארץ ישראל ההיסטורית, אבל אני רוצה להיפרד מהפלסטינים, ולכן אני צריכה להיות, להשאיר את המדינה שלי עם גבול בארץ ישראל ההיסטורית, אבל לא על כל ארץ ישראל ההיסטורית. והוויכוח בינינו לבין מפלגות אחרות הוא לא האם יש זכות לעם היהודי על הארץ כולה, בטח שיש זכות לעם היהודי על הארץ כולה. אבל אם אני צריכה לבחור בין ארץ ישראל כולה, עם מדינה שתוביל למצב שבו יהיה רוב ערבי, הבחירה שלי בין ארץ ישראל השלמה לבין המדינה היהודית והדמוקרטית שלי, היא המדינה היהודית והדמוקרטית שלי. ובהערת אגב, אני לא בוגדת בשום דבר שחינכו אותי הוריי לוחמי האצ"ל, שעל קברם לבקשתם סורטטה ארץ ישראל השלמה עם הרובה שמחזיק ככה יד כך, רק כך. כי החינוך שאני קיבלתי כלל את שני הצדדים של המשוואה. את הזכות של העם היהודי על הארץ כולה, אבל עם שוויון זכויות מלא לכולן. יש שיר מפורסם של ז'בוטינסקי, שתי גדות לירדן, זו שלנו, זו גם כן, מה שנכון, רק שהבית הבא אחריו מתחיל במילים, שם ירווה לו משפע ואושר בין ערב, בין נצרת ובני. זאת הייתה התפיסה של מה שהיה פעם תנועת החירות, ואחר כך הליכוד. ובצורך לאזן בין שני הערכים האלה, יש שתי אפשרויות לביתריה כמוני. האחת להחליט שאני חיה במדינה יהודית ודמוקרטית, והשנייה, בחירה שהייתה של מישה ארן, זיכרונו לברכה, ושל רובי ריבלין היום. מדינה אחת בין הים לירדן עם שוויון זכויות לכולם. אין מצב שבו מישהו שבאמת מיישם את הערכים של מדינת ישראל, יבואי למצב שבו בין הים לירדן יש מדינה אחת שאין בה זכויות שוות. ואם אני חוזרת למערכת הערכים היהודים שלנו, שוויון היה אמור להיות המקף המחבר בין היהודית לדמוקרטית. למה ואהבת לרעך, לקחנו את זה ותרגמנו מהחוקה האמריקאית? לא. אבל מה שקורה בינתיים, זה שבעוד אנחנו עוסקים בשאלה אם יש או אין פרטנר, ובעוד שחלק לצערי מחבריי לא כל כך רוצים לומר את המילים שהם מסכימים איתם, כי יתייגו אותם ויגידו שהם שמאל ועוכרי ישראל וכל מיני כאלה, הממשלה הזאת שמה כאן ווייז לאומי אחר לגמרי. ובווייז הלאומי שלהם כתוב סיפוח, וארץ ישראל השלמה. והם מבינים שזה יביא להתנגשות בין היהודית לדמוקרטית. ולכן גם הם עוצרים בתחנה. והתחנה שהם עוצרים בה זה לא תחנת ההיפרדות מהפלסטינים, אלא תחנת ההיפרדות מהדמוקרטיה. ועכשיו כל מה שאתם רואים כל השנים האחרונות, זה לא אירוע מקרי. אני יודעת שמגישים כל מיני הצעות חוק, ואז מתחילים לשאול בעצם מה הבעיה עם חוק כזה או עם חוק אחר, ומה הבעיה עם חוק הלאום, ומה הבעיה עם חוק ההסדרה, שרק מסדיר כמה התנחלויות שהיו לא חוקיות. רבותיי, יש כאן מהלך אחד גדול ושלם, שמורכב משני גורמים שיש להם אינטרס. האחת זאת הקבוצה שהיא בעיקרה הבית היהודי ושותפיהם, שהתפיסה שלהם וחלק מהליכוד לא כולו, שנתניהו בעצם נתן להם את ההגה כדי לשרוד פוליטית, שמבחינתם כל העניין הזה של בגץ, שקובע שלקחת קרקע מפלסטינים זה לא בסדר, ובגץ שאומר שצריך פה שוויון, לא מתאים להם. ולכן התנועה היא גם חקיקת חוק יסוד, שקובע שישראל היא מדינת הלאום של העם היהודי, ובוודאי שישראל היא מדינת הלאום של העם היהודי, אבל כשהם לא מוכנים לומר שיש בשוויון זכויות לכולם, זה לא מקרי. וכשאני מתחננת, מבקשת בוועדת חוקה, בוועדה המיוחדת שהוקמה, זאת לא ועדת חוקה, סליחה, הוקמה בכנסת ועדה מיוחדת, כי בוועדת חוקה היה בני בגין, והוא בעד שוויון. אז הקימו ועדה בלי בני בגין שתדון בחוק הלאום. וכשאני אומרת, תגידו מדינה יהודית ודמוקרטית, הם אומרים, אסור. תגידו שוויון. לא, 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 לא. בוא נתייחס למגילת העצמאות, בשום פנים ואופן לא. ומבחינתם הם גם מחוקקים חקיקה שמשאירה אותנו בעצם רק על רגל אחת, וגם בהזדמנות חגיגית זאת שאנחנו אומרים, רגע, אנחנו בעד מדינת הלאום, אבל צריך גם את הצד השני של המשוואה, הם מאשימו אותנו שאנחנו עוכרי ישראל שנגד מדינת העם היהודי, מה שכמובן קשקוש מוחלט. אז מפריע להם בגץ, ומפריע להם שוויון, וגם למפלגות החרדיות לא מתאים שוויון. למה שיתאים להם שוויון? הרי אתם יודעים שעכשיו השלטים שקוראים לאיחוד בין כל המנהיגים, כוללים אותי רק במקומות שזה לא עיריית בני ברק למשל. אז שוויון זאת מילה שממשלת ישראל בשנת ה-70 למדינה לא יכולה לתמוך בה. כי זה השותפים הטבעיים, חלק בגלל שוויון לנשים, חלק בגלל שוויון לערבים. והתוצאה היא תוצאה הרת אסון, כי אתה לא יכול לבחור למי אתה כן קובע שהוא שווה ומי לא. זה מוביל אחר כך לחברה שיש בה גזענות גם בתוכה ובינה לבין עצמה. כי שוויון זה ערך שאתה נלחם עליו, וכשהייתי שרת משפטים, עשיתי קו חם שהיה פתוח גם לערבים, וגם לעולים ממדינות חבר העמים, וגם לאתיופים. ותאמינו לי, הלב נשבר לראות השבוע את האירוע שהיה בבת ים עם הבחור האתיופי שיצא עם הסגין ונורה על ידי המשטרה ככה. אז זאת התפיסה. אבל שם, בצד השני, דמוקרטיה זה מפריע. עכשיו, שומרי הסף זה היועצים המשפטיים של המשרדים. אתם צריכים להבין, היועצים המשפטיים הם אלה שברמת המעשה מכריחים לפעול בשוויון, גם בחלוקת תקציבים. אתה לא יכול לקחת ולהעביר סתם לחטיבה להתיישבות. אבל הם יכולים לעשות את זה כשסמוטריץ' מעביר חקיקה שאומרת שכל הקרקעות ביהודה ושומרון יעברו בעצם לניהול החטיבה להתיישבות שבראשה עומד בעצם מישהו מהבית היהודי, וככה מקימים איזה מין ממשלה כזאת של הבית היהודי ביהודה ושומרון. אבל זה לא מעניין אף אחד, אבל זה כל חקיקה כזאת בכנסת. זה עוד מהלך לכיוון הזה, של פחות דמוקרטיה ופחות שומרי סף. וזה לא בשביל עוד משילות. זה בשביל לעשות את הדברים שמישהו תפקידו לומר, it's not done. וגם היועץ המשפטי לממשלה מעצבן אותם. הוא זה שאומר שחוק ההסדרה הוא לא חוקתי, הוא לא מוכן להגן עליו בבג"ץ. הוא יודע שזה גם חוק שמוביל את חיילי ומפקדי צה"ל לבית הדין הפלילי בהאג. אז הוא מעצבן, אז נגיד שהוא סתם עורך דין. ומה מתחבר לזה? ראש ממשלה. שבכל נקודת זמן איפה שהתיקים שלו נמצאים, הוא יצא נגד. שהתיקים היו במשטרה, הוא התקיף את המשטרה. עכשיו זה עובר ליועץ המשפטי לממשלה, הוא מתקיף אותו. ואני מודיעה לכם שאם הוא יבחר בבחירות וצריך למנוע ממנו להיבחר בבחירות, הוא יתקיף את בית המשפט. ויש כאן אינטרס משותף. שומרי הסף מפרים לקבוצה אידיאולוגית קיצונית לספח ולקפח, ושומרי הסף הם אלה שגם יכולים להחליט מחר בבוקר שראש הממשלה עבר על החוק וצריך להגיש נגדו כתב אישום. עכשיו, מה שקרה כאן, שזה החלק שנורא, זה ש... אין באמת סטטוס קוו. אם נדמה לכם שזה איזה דיון תיאורטי והכל נשאר אותו דבר וזאת המדינה שאנחנו מכירים, זה כבר לא. כי הדברים משתנים ושומרי הסף יותר חלשים והחקיקה כבר בחלקה עברה ואנחנו כבר במציאות שבהם משנים את המערכת החוקתית שהיא הבסיס של המדינה שלנו. וקווים אדומים נחצו. אני לא הייתי מעלה בדעתי. לפני שנתיים שלוש, ששרת משפטים במדינת ישראל תגיד דמוקרטיה, הרוב קובע. לא, לא, זה בכיתה ג' אמרנו. דמוקרטיה זה מערכת של ערכים, לא רק הרוב קובע. זה מגבלות על הממשלה גם, זה מערכת של זכויות לאזרחים. ואני גם לא הייתי מעלה על דעתי שהיא תגיד סיפוח זה בסדר. אם זה לא יהיה עכשיו, זה יהיה אחר כך. אני בטח לא העליתי על דעתי ראש ממשלה שככה מתקיף את התקשורת ואת היועץ המשפטי לממשלה. ולכן הנקודה הזאת, הבחירות האלה, ואני יודעת, אנחנו נוטים לומר את זה תמיד ערב בחירות, הבחירות האלה הן קריטיות, כי כבר נחצו קווים אדומים, כי ה-it's not done הוא done, והלא יעלה על הדעת עולה על הדעת. ומה שאני חוששת, ואני עונה כבר אולי לפני השאלה שתישאל, כי יש כאלה שאומרים, תגידי מה את רוצה, חזקת החפות, מה העניין שלך? החוק לא קובע שהוא צריך עכשיו ללכת. ויכול להיות, אני לא בטוחה, אבל יכול להיות שהייתי עושה את הדיון הזה אחר לגמרי, אם היה ראש ממשלה שהיה עוסק באופן ענייני בהאשמות נגדו. אבל כל יום שיש את החשדות האלה, זה עוד יום שהוא יערס עוד בסיס בדמוקרטיה הישראלית. תבינו, ראש ממשלה שאומר שתופרים תיקים במדינה שלנו, מה יגיד מחר איזה גנב קטן או ראש ארגון פשע? ראש הממשלה אמר שזאת המדינה שלנו. היא כבר לא מדינת חוק. היא מדינה שתופרים בתיקים. היא מדינה שהתקשורת לא מדווחת לכם את האמת. זה מערער את המכנה המשותף החברתי גם בינינו. ולכן, עכשיו זה מחזיר אותי למה צריך לקרות בצד של המנהיגים ובצד של המצביעים עד הבחירות. אני גם אעיר עוד הערה, כי כמו ששמתם לב, אני מדברת על הנושא של הצורך להיפרד מהפלסטינים, ואני מדברת על הנושא של הדמוקרטים, שבוודאי שיש לי תפיסה שהיא תפיסה שעוסקת בתפיסה הכלכלית-חברתית, או בשילוב בין שתיהן, גם מצד השוק החופשי, אבל גם מצד רשת הביטחון החברתית. אבל אני רוצה לומר בכנות שהדבר הזה שמניע אותי לקום בבוקר ולהילחם עכשיו עדיין על מה שקורה כאן, זה שני הדברים האלה. אני נכנסתי לפוליטיקה ב-95 אחרי הסכמי אוסלו. הייתי עורכת דין, דרך אגב אני עורכת דין, לדעתי טובה יותר ממה שאני פוליטיקאית. ואמרתי... את הדברים שעכשיו שיתפתי אתכם, כן, אנחנו צריכים לנסות להגיע להסדר, אבל הסכמי אוסלו היו בעיניי סוג של זיכרון דברים לא מסודר, לא, שלא נתן את המענה הנכון. לא ברמת העיקרון, אלא ברמת הסעיפים. אז זאת הסיבה שבשבילה עזבתי את הכל, סגרתי את המשרד, נכנסתי לפוליטיקה, רק בשנים האחרונות הסתבר לי שגם על הדמוקרטיה עצמה אנחנו צריכים להגן, לא רק על העניין המדיני. טוב, אז מה צריך לעשות? קודם כל, הבשורה הטובה היא שבעצם יש חלק גדול מאוד בציבור, ששותף אולי לא לתחושות שלי עכשיו, אבל שמבחינתו הוא רוצה את ישראל גם יהודית וגם דמוקרטית, הוא רוצה להיפרד מהפלסטינים ולא להתחתן איתם, אבל התחושה היא שזה לא, זה לא משהו שהוא יכול להתבצע. אז זה כאילו לא על סדר היום באופן אמיתי. והציבור שלנו נוטה קצת לחלק את הקולות. אני רוצה להזכיר לכם את בחירות 2015, שנתניהו ניסח את המשפט הנוראי של הערבים שנוערים לקלפיות באוטובוסים של ארגוני שמאל ובמימון ממשלות זרות. זאת אומרת, במשפט אחד הוא סרטט את האויבים שלנו, מבית ומבחוץ. עכשיו הבחירות האלה יהיו על התקשורת נוהרת לקלפיות עם אוטובוס שמארגן היועץ המשפטי לממשלה או משהו כזה. אבל אני רוצה להזכיר לכם מה קרה בצד השני. ודיברתי, הזכרתי לרגע את הנושא הכלכלי-חברתי, אבל אני זוכרת שהיינו הרצוג ואני היינו בבאר שבע. והגיעו חבר'ה מחיל שפוטרו אז, והם קראו לידינו את כרטיסי הליכוד שלהם, ואמרנו, זהו, הפעם מנצחים. טוב, הם הצביעו לליכוד אחר כך, אבל אני רוצה להגיד לכם למה הצביעו לליכוד. לא כי הם אידיוטים, ולא כי הם לא מבינים שהליכוד לא יעזור להם לפרנסה שלהם. ביבי קרא להם להציל את המולדת, והם שמו בצד את הפרנסה שלהם, תבינו, הם שמו בצד את הפרנסה שלהם ואת הכעסים שלהם, והם התגייסו להציל את המולדת מפני האויבים האלה, השמאל הזה, הערבים האלה. אבל אצלנו חברים, כל מצביע עשה את החישוב, כן, המחנה הציוני זה יכול לקחת, אבל מספר כזה ברשימה זה קצת סוציאליסטי לי מדי. וזה מנהיג שאני לא כל כך אוהב. ואנחנו פיצלנו את הקולות. וממשלת נתניהו הזאת מוחזקת עם 4-5 מנדטים של כחלון, שדרך אגב בעיניי הוא שר אוצר חברתי מהמעלה הראשונה, אבל הוא מחזיק את הממשלה הנוראית הזאת עם אנשים שחושבים כמוני. ואנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו יותר את זה, אני מצטערת. כי כשבכיכר רבין התגייסו ודניאלה וייס הביאה אוטובוסים מההתנחלויות, בנט עמד ונגד על גיטרה, אם אתם זוכרים את ירושלים של זהב, וכל הקולות עברו לליכוד. יש שם סדר עדיפויות שאומר, זה הדבר הכי חשוב לנו, ואת השאר נשים בצד. וזה מה שצריך לקרות בבחירות הקרובות, גם בקרב הציבור ששותף למה שאני אומרת עכשיו, שמאוד מבולבל עכשיו, כי בצד שלנו, של ההנהגה, יש המון מפלגות, שאומרים שהם בגוש, אבל אני לא יודעת מה זה אומר, אם לא מביעים עמדה, ואם לא מתייצבים ביחד, ואומרים גם אנחנו כמנהיגים, שמים את הכל בצד, והולכים ביחד לעשות את השינוי הגדול הזה. ואם אנחנו מתייצבים ביחד באותו רגע, אתם יודעים, השלטים האלה שקוראים לאיחוד שאני ממש בעדו, באופן בסיסי, באותו רגע זה יכול להיות האיחוד מול הליכוד, עם פחות או יותר אותו מספר מנדטים, להתחיל מזה, ממשהו שיהיה כאן פייט, ראש בראש לפחות. למה זה לא קורה? קודם כל, למה להיות פסימיים? בואו נקווה שזה יקרה במלואו בחלקו. ואני כן חושבת שהלחץ הציבורי יש לו משמעות. ואני הייתי רוצה שכל מי שמגיע הנה לחוג בית, גם תשאלו אותו או אותה, מה אתה עושה בשביל זה? ומה אתה מוכן לעשות בשביל זה? ואם לא, יכול להיות שלא נצביע בשבילך אם אתה לא תעשה את זה. וזה לא קורה בין היתר כי חלק משתתפים במשחק התיוגים של ביבי. סליחה, ככל שאני מצליחה להבין את עמדותיו של לפיד, תסלחו לי על הציניות, הוא נחשב בגוש, אבל עשה אחרי הבחירות דיל עם בנט. אני הצעתי את ההצעה הזאת ב-2013, לשלי יחימוביץ' ויער יפיד, הם זרקו אותי מכל המדרגות. אבל אם אתה בגוש, תפסיק לבעוט באחרים שנמצאים לסומך, יש את משחק הכיסאות עכשיו. ביבי אומר, סליחה, ביבי נעמד ואומר, כל מי שנמצא משמאלי, שמאל, שאומר שזה משטפ עם האויב, מביאים את דייש לירושלים, אם אתם זוכרים את מערכת הבחירות הקודמת, זה רע מאוד, אויבים, אוכרי ישראל. עכשיו, אם אנחנו היינו מתנהגים כמו שצריך, כולנו כאן היינו מתייצבים, ואני אומרת את זה כמי שעמדה בראש מפלגת המרכז הגדולה בישראל, ומאז לא שיניתי את דעתי. ואומרים, אנחנו לא משחקים במשחק שלך, ואתה יכול לקרוא לנו איך שאתה רוצה. אבל במקום זה נעמד יאיר כאן, ואומר, לא, לא, אני בסדר. מי שנמצא שמאללי, הוא באמת בלה בלה שמאלני. ואז נעמד על ידו גבאי, ואומר, לא, 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 אני בסדר. הם שכחו מה זה להיות שמאל, מה זה להיות יהודי. ואני שעמדותיי כל השנים היו אותם עמדות, ואת הטקסטים האלה אני אמרתי גם כשהייתי בליכוד. ולכן הקמנו את קדימה. כשהליכוד היה מפלגה שאמר לא, 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 לא למדינה פלסטינית, לא להסכם, לא לתהליך, לא לכלום. והמצע של קדימה נכתב על ידי והבאתי אותו לאריק שרון לחווה, וזה המצע של התנועה. וזה גם היה המצע של המחנה הציוני, כי אני נמצאת במקומות שרק משקפים את הדרך הזאת. וזה הקלאסיקה של הציונות והמרכז. אבל אני לא מוכנה להשתתף במשחק הזה, לכן אמרתי לכם מראש, תקראו לי איך שאתם רוצים. עכשיו, שבו נפשכם שלא רק אני הייתי עומדת כאן, אלא עוד מנהיגים עומדים ואומרים, אנחנו לא משחקים במשחק של חביבי. ועל זה אנחנו נלחמים. למה זה לא קורה? כי חלק כן משחקים במשחק, והם מנסים לקחת קולות מהימין. וביבי ניצח בשנת 2015 בלי לקחת קול אחד מהשמאל. פשוט כולם התגייסו. וחלק מה שמצער אותי זה שאנשים במחנה שלנו הגדול והרחב מדוכדכים. איך אומרים? בלבלה. יש המון מפלגות, מה עושים? אני חברתי והקמתי את המחנה הציוני, והאמת, לא היה כיף. לא היה כיף. אבל אמרתי, אני התחייבתי, אני לא אהיה זו שמפרקת. אז התפרק. בסדר, אבל עדיין יש ייחודים שאפשר לעשות אותם. תראו, אתם יודעים, אני יכולה להציע את הדברים הבאים. אני יכולה להציע דרך, אני יכולה להציע מפלגה להצביע עבורה, אני יכולה להציע איחוד עם כל מי שמוכן להתחבר לדרך ולהתאחד, ואני מראש הודעתי שהאגו שלי השארתי בחוץ.
כוללת הרשימה המשותפת.
סליחה?
הצעה הזאת לאיחוד, כוללת המשותפת.
לא, לא, התחלתי מדרך. התחלתי מדרך. הדרך כוללת את זה שישראל היא גם מדינת העם היהודי וגם יש בשוויון. החלק האבסורדי שכשהגשתי הצעת חוק הזאת יחד עם בני בגין, החיבור היה בין הרשימה המשותפת לליכוד ולממשלה, כי הרשימה המשותפת לא רצתה את העיקרון של מדינת העם היהודי, והממשלה לא הסכימה לשוויון. אז קודם כל, החיבור הוא חיבור, עכשיו אני מדברת על רשימה משותפת, על איחוד, לפני הבחירות. ולזה יכולים להיות שותפים, אנשים ששותפים למה שאמרתי עכשיו. אני יודעת שחלק מהשחקנים שותפים למה שאמרתי עכשיו. אבל כנראה אומרים להם שלא כדאי להגיד את זה, כי אז אולי זה יבריח חלק מהקולות מהימין, ואולי ככה ואולי אחרת. אבל זה, אנחנו פשוט מפצלים את הקולות שלנו. ולכן אני חוזרת ואומרת, אני הצעתי את הדברים האלה, גם את הדרך, גם מפלגה שהיום אני עומדת בראשותה ומתמודדת, וגם נכונות, יותר מנכונות, לחבור כדי להגדיל את כוחנו וליצור רשימה מאוחדת לבחירות, כשמראש הבהרתי, למרות שאני כבר הייתי ממלא מקום ראש ממשלה ושרת חוץ ושרת משפטים, ועוד כמה שרים בממשלות ישראל, והייתי בקבינט, ואני רואה שמתגעים עכשיו בכמות האירועים והתקיפות בצוק איתן, אז אני זאת שנתתי את ההוראות לעשות את זה בהיותי בקבינט, ואחרי כל זה אני אומרת, למרות שהיום אני אולי בשלה להיות ראש ממשלה, ממה שהייתי לפני 10 שנים כשהתמודדתי על ראשות הממשלה, אחרי כל זה, זה לא יהיה תנאי שלי לשום חבירה. את האגו שלי אני מזמן שמתי בצד בשביל הדרך שלי, שאני מקווה שהיא גם הדרך שלנו. תודה רבה בינתיים וזמן לשאלות.